שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום ראשון של השבוע, באולפן איתן אבריאל וסמי פרס. שלום סמי.
שלום איתן.
עבור אמריקאים רבים, ובעיקר עבור הצעירים שבהם, הבוקר הזה הוא באמת, והפעם ללא ציניות, שחר של תקופה חדשה. דונלד טראמפ והטראמפיזם הולכים הביתה, ובמקומם ייכנסו לבית הלבן ג'ו ביידן וקמלה האריס, שאמורים להביא איתם רוח של ריפוי הקרעים החברתיים וניהול קצת יותר מדעי והרבה יותר מקצועי של ענייני המדינה.
אבל בינתיים דונלד טראמפ לא מראה סימנים שהוא מוכן לפנות את כיסאו. אתמול, בעת שרשתות הטלוויזיה הכריזו על ג'ו ביידן כנשיא הנבחר, טראמפ שיחק גולף, ובהמשך הוא הודיע שיערער על ההחלטות וספירת הקולות במדינות המפתח שבהן התוצאות היו צמודות. השאלה, אם יש לטראמפ בכלל קייס משפטי רציני, והאם הדברים יגיעו להכרעה של בית משפט העליון, שבו יש לטראמפ שלושה שופטים שחייבים לו אישית את המינוי שלהם, כדי להבין אילו נזקים דונלד טראמפ יכול להמשיך ולעשות, אנחנו נדבר עם המשפטן דוקטור אדם שנער מהמרכז הבינתחומי, שהוא מומחה למשפט חוקתי.
לג'ו ביידן לא תהיה דקה אחת כדי ליהנות מהניצחון שלו. על השולחן ממתינות לו שורה ארוכה של אתגרים עצומים. ממגפת הקורונה, דרך המשבר הכלכלי, היחסים הבינלאומיים של ארצות הברית, חידוש הסכמי הסחר ועוד ועוד ועוד. מה מכל אלה הוא יעשה ראשון, ומה עם הסיכויים של ההצלחה שלו כאשר בסנאט נותר רוב רפובליקאי? דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות שלנו, תפרט את האג'נדה הכלכלית של ביידן, ומה הסיכויים שהוא באמת יצליח ליישם אותה.
טוב, אז לא רק ביידן ולא רק ארצות הברית, יש לנו גם קורונה, ופתיחת חנויות הרחוב החל מהיום, לאחר שבועות ארוכים של סגירה, היא באמת אוויר לנשימה לעשרות אלפי עסקים, אבל היא גם מלמדת על החולשה של משרד הבריאות, שמאוד התנגד למהלך הזה בעיתוי הזה. רוני לינדר תסביר מה זה אומר על מעמדם העדכני של מומחי המשרד, ומה יקרה באמת בימים הקרובים בתחום הזה. אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור אדם שנער.
שלום, שלום.
אתה מומחה למשפט חוקתי מהמרכז הבינתחומי, ואנחנו רוצים לשאול אותך מה טראמפ באמת יכול לעשות כדי לשנות את רוע הגזירה מבחינתו עם הבחירה בג'ו ביידן כנשיא הבא של ארצות הברית. האם יש לו קייס אמיתי ללכת לבית משפט ולשנות משהו בתוצאה הסופית?
אני חושב שהוא לא יכול לשנות את רוע הגזירה, אבל הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים שעלולים לעכב את ההכרזה, ולעיכוב הזה עלולה להיות משמעות משפטית. עכשיו, קודם כל, לטראמפ אין איזה מאבק אחד משפטי. יש לו כמה מאבקים משפטיים. כן, יש לו את המאבק בפנסילבניה, יש לו מאבק בג'ורג'יה, אולי לא מאבק בוויסקונסין, לספירה מחודשת. כנראה שגם תהיה ספירה חוזרת בג'ורג'יה בגלל הפער הקטן. יש לו מאבק בנבדה. והטענות בכל אחת מדינות האלה הן טענות שונות, וגם חשוב להבין בגלל שאין מערכת בחירות אחת בארצות הברית. יש 50 מערכות בחירות פלוס וושינגטון די-סי, כי כל מדינה קובעת לעצמה את חוקי הבחירות שלה. בגלל זה אנחנו רואים את השונות הגדולה בין הפתקים שיכולים להגיע אחרי שהקלפיות נסגרות, לגבי השאלה מתי מתחילים לספור, יש מדינות שהתחילו לפני, יש מדינות שמתחילות אחרי. אז יש השונות מאוד מאוד גדולה.
אז כדי לשנות את רוע הגזירה, הוא צריך לנצח בחמישה מאבקים.
הוא צריך לנצח בחמישה מאבקים, אבל זה לא מספיק שנצח בטענות משפטיות, משום שניצחון בטענה משפטית לא מביא בהכרח לניצחון בבחירות עצמן. למשל, בחלק מהמדינות, הטענה שלו הייתה שהמשקיפים שלו לא הוכנסו בצורה מסודרת, או לא התקרבו מספיק כדי לצפות.
בוא ניקח את הדוגמה הזאת. במדינה כזאת, שהוא בא, לא נתנו למשקיפים שלי להיכנס ולצפות כמו שראוי היה, והוא הולך עם זה לבית משפט ומקיימים דיון במטרה למה? לפסול את,
לא.
את הספירה?
זה לא יפסול. אז למשל, הניצחון...
מה זה יעזור לו?
אז הניצחון
אומרת,
היחידי...
אז יסתרו שוב.
נכון, אז הניצחון היחידי של טראמפ בינתיים, מבחינת משפטית, היה בפנסילבניה, שבו לא הותרו למשקיפים שלו להיכנס מחוץ, זאת אומרת, היה איזה פער של השר, של, לא זוכר כמה, של 3 מטר, אמרו להם, 3 מטר, אתם לא יכולים, צריכים לשמור בגלל הקורונה, בא בית משפט ואמר, לא, זה לא יכול להיות 3 מטר, זה צריך להיות 1.8 מטר. אוקיי? זהו ניצח. גם הספירה החוזרת שתהיה או לא תהיה בוויסקונסין או בג'ורג'יה, לא, כנראה לא תניב לו את הניצחון, משום שבסופו של דבר, כשסופרים מחדש, לפעמים יש מעבר של כמה מאות קולות לכאן ולכאן, וגם הקולות יכולים להיות לטובת ביידן. זה לא יספק לו את הניצחון שהוא צריך, משום שיש לו פער.
אז אתה, זה מביא אותנו לשאלה, האם יש פה תגובה רגשית? לא כיף להפסיד, אף אחד לא אוהב להפסיד, בטח לא הוא, הוא גם הודה בזה. תגובה רגשית אפילו, אתה יודע, התגובה נקרא לזה אינסטינקטיבית כזו, או שיש פה מהלך מחושב שבא ואומר, אני יודע שהפסדתי, אבל רגע, אני רוצה להתקרבן, אני רוצה להצטייד בכל מיני טיעונים, דיונים, אני רוצה להכין אולי את המערכה הבאה שלי, אני רוצה לשים סדרה של סימני שאלה על כל המהלך הזה, כדי לא לחשב לנשיא שהובס בבחירות, אלא למישהו שיש עננה על השאלה הזו.
נכון. כן. אז אני חושב ש...
לא, כן. אז השאלה, אז מה זה נותן?
אני לא יודע אם הוא חושב על כל הדברים האלה, לכשהו, כי הוא היה נראה לי שהחלטה הייתה די אינטואיטיבית.
הוא גם הודיע עליה מראש.
אימפולסיבית.
הרבה לפני
שהם הבחירות. כמובן, נכון, שהנרטיב שהבחירות זויפו, בעצם נרטיב
שמנסה
להתקבע לפני שבכלל הם התחילו. אז אני רוצה, יש באמת כמה טענות שטובות וטובות ופחות. אז כל הטענה על הזיופים, שהוא טוען לזיופים הנרחבים, זו טענה שכל בתי המשפט, או בתי המשפט אחד שהתמודד עם זה, אמר, אוקיי, בסדר, אתה טוען לזיופים, בוא תראה לי. והוא לא הצליח לבסס זיופים. עכשיו, יש לו טענה אחרת שהיא משפטית שהיא טובה, וזה כל מה שקשור בפנסילבניה, וזה קשור לספירה של קולות שהגיעו אחרי סגירת הקלפיות. החוק בפנסילבניה אומר שהפתקים היו צריכים להגיע עד 8:00 יום שלישי, בית המשפט העליון בפנסילבניה, המדינתי, כן, העריך את זה עד ליום שישי, ובעליון יש לו תיק פתוח מאז אוקטובר שאומר שזה לא בסדר, כן? איך העליון של פנסילבניה מחליט בניגוד לחוק של פנסילבניה? וזו הייתה התקווה מאוד מאוד גדולה שלו, שיגיעו הרבה מאוד קולות בפרק הזמן הזה, ואלה קולות כמובן פרו-דמוקרטיים, כי הדמוקרטים מצביעים יותר בדואר, וזה מגיע מאזורים יותר פרו-דמוקרטיים. היה איתות, היה איזשהו סיגנל מבית המשפט העליון, של חלק מהשופטים שם, שזה לא בסדר, או שזה מעורר קושי, אבל אמרו, נמשיך עם הספירה, אבל נפריד את הקולות האלה. כך שאם נרצה בעתיד לפסול אותם, נדע את מה לפסול. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה של טראמפ, שגם אם הוא צודק בטענה הזו, זה כבר כנראה לא יעזור לו. ככל הנראה, ככל מה שאני צריכתי להבין,
כי אין מספיק קולות כאלה
שם. כנראה שם בסביבות 10,000 קולות. בערך 10,000 קולות. עכשיו, טראמפ, כבר מפסיד...
שהפער הוא שם 30 ומשהו אלף
קולות. כן, ועוד לא סיימו, זאת אומרת, עוד לא התחילו לספור את הקולות האלה, שמחכים לספירה. אז אם הפער יישמר של 30,000 או 40,000, ה-10,000 האלה, גם אם כולם ילכו לטראמפ או לביידן, זה לא משנה, לא יעזרו לו. ולכן השאלה היא, מה בעצם טראמפ מנסה לעשות? ואני חושב שרוב פרשני המשפט בארצות הברית עוסקים בשאלה הזאת, בהינתן הסיכויים הנמוכים של כל אחת ואחת מהתביעות האלה, שהם באמת, הסיכויים הם נמוכים וזה תביעות די מופרכות, מה הוא מנסה לעשות? עכשיו, כמו שסמי אמר, אופציה אחת זה באמת לבנות את הנרטיב. אני קורבן, גנבו לי את הבחירות, ואני עוזב תחת עננה, ואני מייצר אי-וודאות וחוסר לגיטימציה של המערכת. אבל מבחינה משפטית, האם הוא מנסה לעשות משהו אחר? וכאן יש אפשרות אחרת, שאני חושב שכרגע היא מרוחקת מאוד מאיתנו, אבל היא לא לגמרי בלתי אפשרית. וזה ליצור מצב שבו לוקח זמן לתביעות האלה להתגלגל. כן, נגיד הוא מפסיד בערכאה הראשונה, הוא מערער לערכאה השנייה, הוא יכול אפילו להגיע עד לעליון. ואז השאלה, מה קורה בזמן הזה? שבזמן הזה יש חקיקה בארצות הברית שמחייבת שהאלקטורים, אלה שאשכרה מצביעים בשם המדינה, כן, ייבחרו ויצביעו. עד ה-8 בדצמבר הם צריכים להיבחר. עכשיו, מה קורה אם זה לא קורה? אם הוא מעכב, המדינה אומרת, התיק תקוע בבית משפט, אני לא אוכל לכנס את האלקטורים. עכשיו, אלקטורים, מי שמצביע לאלקטורים, בדרך כלל זה בפתקים עצמם של ההצבעה. כלומר, או שזה מפורש, או שזה במשתמע, שאם אתה מצביע דמוקרטי, אז אלקטור הוא דמוקרטי, ואז אם המדינה הולכת לדמוקרטים, אז כל האלקטורים של המדינה הם דמוקרטים. אבל יש אופציה אחרת, שכאמור, היא כרגע מרוחקת, שאם העניינים תקועים ולא מצליחים לבחור, אז מי שבוחר את האלקטורים, זה בית המחוקקים של המדינה. עכשיו, כאן יש לטראמפ יתרון, כי ברמה המדינתית, רוב המדינות נשלטות על ידי רפובליקנים. אז יש סיכוי כזה שאולי טראמפ אומר לעצמו, אני אמסמס את כל הסיפור הזה, ואז בית המחוקקים יצטרך להכריע, ובית המחוקקים שהוא רפובליקני, ייתה לטובתי. בטח המדינות אולי שזה קרוב, לא, אולי לא בקליפורניה או בניו יורק, אבל מדינות שבהם הפער הוא קרוב, ואם אני אצליח מספיק לדחוף את הסיפור הזה של הזיופים, אולי...
אז זה יכול להביא לתחיית העברת הכהונה לביידן?
תיאורטית זה יכול להביא לכך שבעצם האלקטורים יצביעו לטראמפ, למרות שבמדינה יצביעו לביידן.
קרה דבר כזה בעבר אי פעם?
זה קרה כמה פעמים, כן. עכשיו, זה קרה פעם אחת ב-1876, בקולורדו, אבל שם בית המחוקקים בחר, והסיבה ששם בית המחוקקים בחר היה שקולורדו הצטרפה לארצות הברית מאוחר מדי בשביל לקיים את הבחירות. אז אמרו, אין זמן לעשות בחירות, אז בית המחוקקים הוא זה שיבחר. זה הרבה אנשים אולי לא זוכרים או לא יודעים, אבל פעם גם בית המחוקקים של המדינה היה בוחר את הסנאטורים של המדינה, שולחים לקונגרס. עכשיו, זה שתנה בתיקון ה-17 לחוקה, אבל פעם גם בית המחוקקים היה בוחר את הסנאטורים, אז יש איזשהו תקדימים. זה מאוד מאוד לא סביר שזה יקרה עכשיו. בטח שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא נמצאים במצב של בוש נגד גור. כולם מדברים על בוש נגד גור ואיך בית המשפט הכריע וכו'. אבל בבוש נגד גור, הפער בין הראשוני, בין אל גור לבין ג'ורג' בוש, עמד על 576 קולות.
ובמדינה אחת בלבד,
כן, כל הסיפור. היו לבוש כמה טענות, אבל עורכי הדין שלו אמרו לו, תתמקד במדינה אחת כדי שלא תצטייר כמו איזה קורבן. אבל הפער עמד על משהו כמו על 500-600 קולות. עכשיו, פער כזה זה באמת פער נורא נורא דרמטי, וספירה חוזרת יכולה לשנות, ואז גם יש יותר לגיטימציה דמוקרטית. אבל בכל המקומות שבהם ביידן מוביל, במדינות המתנדנדות נקרא לזה ככה, הפער הוא לא של 500 או 600, כן? וג'ורג'יה, ששם הפער הוא הכי קטן, זה 7,000. פנסילבניה זה יותר, בנבדה זה יותר.
תגיד לי, עכשיו נצא שנייה מהמישור המשפטי אל המישור הפוליטי, הריאלי, המציאות האמיתית. אחרי שכל ערוצי הטלוויזיה הכריזו על ביידן כמנצח, אחרי שכל ראשי מדינות העולם, ממקרון דרך מרקל דרך...
אפילו נתניהו.
ואפילו נתניהו כבר רשו לי... יש מצב שעל איזשהו הערת טכנית, חוקתית מפולפלת... בסופו של דבר דונלד טראמפ יישאר בבית הלבן עוד 4 שנים?
אני חושב שקשה להאמין. אני חושב שאם היינו במצב של 2000, היה אפשר לחשוב, זה שידור חוזר. אבל כאן, שמדובר על כמה מדינות, ושהפערים הם גדולים יותר, אז הם לא. אגב, זה באמת נקודה מעניינת מה שאמרת, על שכל הרשתות כבר הכריזו. זה באמת יש כאן איזושהי... זה די
מי
מוזר.
מכריז, כן.
זה
מי,
מוזר
מי קובע.
CNN, זה רודי ג'וליאני אתמול אמר, אז אוקיי, אז הרשתות הכריעו. אז יש כאן איזשהו בעצם, לא יודע, איזושהי הפרטה של התהליך הדמוקרטי, לטובת הרשתות מסחריות שעכשיו הם יקבעו. כן, CNN, או Fox, או AP, או לא יודע, New York Times. אבל אחת, למה הרשתות מכריעות?
אגב, זו דוגמה מזעזעת לטראמפיזם הזה, שבעצם עד שפוקס לא מכירים בהפסד, זה לא קרה.
אבל זה תמיד היה ככה.
שאתה תגיד פה, עד שריקלין לא יודע, אז אנחנו לא נאשר את זה.
אבל אני אגיד לך, למה זה ככה? למה זה לא קשור לטראמפ? למה תמיד מחכים לרשתות ולא זה? משום שהתהליך בארצות הברית הוא באמת תהליך ממושך, שהמדינות מכריזות על הניצחון, המדינות צריכות לעשות certification של התוצאות. זה לא יקרה היום וזה לא יקרה מחר. בצפון קרוליינה פתקים יכולים להגיע עד 10 בנובמבר. אוקיי? כלומר, ואז אנחנו צפויים, המדינות יכריזו לתוצאות הסופיות עד שהכל, הסופיות עד שהכל ייבדק, וזה בעוד שבוע, בעוד שבועיים.
אבל לצד שני...
אז צריך שמישהו יכריע, כן?
לא, אבל מעבר להכרעה, גם צריך שמישהו יתחיל להתארגן לקבל את העברת הממשל. כלומר, צריך לעשות את כל העבודה.
אז כאן יש המון זמן. עכשיו, צריך לזכור שהתהליך גם לא מסתיים מבחינת האלקטורים. מה שקורה אחרי שהאלקטורים מצביעים, זה הולך לקונגרס, שהקונגרס מאשר את ההצבעה של האלקטורים. יש כל מיני שלבים שצריך לעבור מבחינה חוקתית, עד שב-20 לינואר, ב-12 בצהריים, ביידן יתפוס את המקום שלו, וזה באמת גם תקופה מאוד משמעותית.
מה הקדושה
עבור
בחוק?
טראמפ לעשות את ה...
מה הקדושה בחוק של היום הזה של ה-20 בינואר?
זה בחוקה. כך זה נקבע. עכשיו, צריך להבין למה זה נקבע בחוקה.
אבל שנייה, שנייה. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי פשוטה. 20 לינואר בבוקר, טראמפ יושב שם ואומר, גנבו לי, שתו לי, אכלו לי, לא יוצא. מה קורה?
אז כמו שביידן אמר, אפשר גם, אנחנו יודעים כבר איך לסלק מסיגי גבול.
כן, אז הוא אמר, אבל תכלס מה קורה? מה שולחים משטרה?
אני חושב שכן, זאת אומרת, מה זה משטרה או השירות החשאי או לא משנה מי
שזה... השירות החשאי שם מגן עליו.
השירות החשאי מגן על הנשיא, אבל טראמפ כבר לא הנשיא, נכון? אם אכן הקונגרס מאשר את ההצבעה של האלקטורים, אין לטראמפ שום טענה וגם אני לא חושב שגם טראמפ תהיה שום תמיכה. עכשיו, למה התאריך הזה הוא כך מרוחק, ה-20 בינואר? כי הוא בעצם קבוע בחוקה, והתהליכי ההצבעה שהיו קיימים במאה ה-18 ובמאה ה-19, באמת לקח זמן. לקח זמן עד שאנשים הצביעו, לקח זמן עד שאלקטורים התכנסו, לא היה רכבות, לא היה אינטרנט, אנשים באו בקרקרה, כל הדברים האלה לקחו זמן, ולכן הרעיון הזה גם שטראמפ אמר, איך זה יכול להיות שביום הבחירות או יום אחרי הבחירות אנחנו לא יודעים, תמיד זה ככה באמריקה. התוצאות תמיד לוקח להם זמן, בטח ובטח מבחינה היסטורית, שזה באמת לקח זמן.
אדם, לסיכום, תמיד אחרי מערכת בחירות, יש את אלה שאומרים, צריך לשנות את השיטה, צריך לשנות את השיטה. התגלו פה בעצם כל הכשלים. אם היית צריך להמליץ להם מה לשנות, ומה הדבר אולי הכי ריאלי שישנה, מה זה היה הדבר הזה?
אני גם חושב שצריך לשנות את השיטה, בלי שום קשר למי מנצח, אני חושב את זה כבר שנים. הבעיה היא, לדעתי, עם השיטה הזאת שהמנצח לוקח את הכל. אין שום בעיה עם שיטה פדרלית שבה המדינות מנהלות מערכות בנפרד, וכמובן...
שזה קיים בהרבה מדינות בעולם,
נכון,
שווייץ,
והשיטה הפדרלית, והשיטה הפדרלית היא קריטית לביזור כאלה. סמכויות ולמיתון הכוח ולהפרדת רשויות וכוח של המדינות מול הפדרלית.
זה בסדר.
זה אבסולוט בסדר. אבל שיש מצב שבו במדינה מסוימת כל אחד מספיק לביידן או לטראמפ, ואז כל המדינה הולכת להם, במקום לפצל. עכשיו, יש מדינות שעשו זה. כן, נברסקה מפצלת את האלקטורים שלה. מיין מפצלת את האלקטורים שלה.
כלומר, כן ללכת לפי הפופולר ווט, כלומר, סך הכל, מי קיבל יותר קולות בכל...
בדיוק, לפצל, אם רוצים לשמור על האלקטורים, לפצל את האלקטורים, ועכשיו המדינות יכולות לעשות, זה לא מסובך, למה? משום שבסך הכל מצריך שינוי של המדינה עצמה. נברסקה יכולה לעשות את זה בלי לקבל את ההסכמה של איידהו, של קליפורניה, וכל מדינה. עכשיו, למה לא יעשו את זה? ופעמים, כי יש כמובן אינטרסים חזקים, שאם הדמוקרטים עכשיו נהנים, נגיד קליפורניה, למה שקליפורניה תוותר על כל הכוח הרבה האלקטורים שלה, שהם מדינה דמוקרטית, ותיתן אותם לרפובליקנים, או ניו יורק, או אותו דבר טקסס, כן?
מי שבשלטון... דווקא אצל הרפובליקאים יש כרגע יתרון מובנה לשיטה הזאת.
בדיוק, ומי שבשלטון הרבה פעמים לא יכול לדמיין מצב שהוא לא יהיה בשלטון, והוא לא רוצה לייצר תעודות ביטוח. אז כרגע...
אלא אם כן, אתה יודע שאתה בא לקדנציה אחת, ויש איזו תחושה שביידן בא לקדנציה אחת, בגלל גילו.
כן, אני לא הייתי ממהר להספיד את זה, וזה גם קצת נראה לי טיעון גילני. בסופו של דבר, הבן אדם מ-77. אתה יודע, 8 בינואר הוא יהיה. נכון, כרגע הוא מ-77, אני חושב שהוא יהיה נשיא ב-77.
אתמול יצא לי לשוחח עם חברים שלי ולהם יש הורים בגילאי 78, ושאלנו את עצמנו, האם היינו רוצים שההורים שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותם וזה, עם כל הערכה והכבוד שלנו, ינהלו את העולם בגיל שלהם?
אז אני אשאל אותך, האם אתה...
נהיה לנו סימני שאלה.
האם ההורים שלהם... אז השאלה היא, אולי צריכה להיות תמיד מה אלטרנטיבה. האם אתה רוצה את ההורים שלך או את טראמפ?
כן.
ואז אולי, מול טראמפ, אבא או אמא שלך דווקא מדברים, אופציה פתאום לא כזאת רע.
דוקטור שנער, שאלה אחרונה לסיום. איזה נזקים טראמפ יכול לעשות בחודשיים ופלוס קצת שעוד נותרו לו כנשיא לכל דבר? זאת אומרת, הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא יכול לתת צווים נשיאותיים, הוא יכול לתת חנינות למי שבא לו. כבר ראינו מקרים, אנחנו זוכרים פה בישראל את המקרה של ביל קלינטון, שנתן חנינה ליהודי בשם מרק ריץ'. מה אנחנו צופים בהכירנו את הטיפוס הספציפי הזה?
אז צריך לזכור שבניגוד לישראל, שבישראל יש דוקטרינה שנקראת ממשלת מעבר, כן? ואז הסמכויות שלהם לכאורה אותו דבר, והיא צריכה להיות יותר מצומצמת, ויש ביקורת של בגץ וכו' וכו' על מעשים של ממשלת מעבר, פה אין. ולכן בחודשיים שנותרו, טראמפ באמת יכול לעשות, יכול להמשיך לקדם את נורמליזציה עם הערבים, עם, של ישראל עם מדינות ערביות, אם הוא היה רוצה, והוא יכול לתת חנינות, והוא יכול להוציא צווים נשיאותיים, שאין לי ספק שיבוטלו ברגע שביידן ייכנס.
הוא יכול לצאת למלחמה, פורמלית.
ספציפית, מלחמה זה קצת עניין חוקתי מסובך, כי צריך איזשהו אישור של הקונגרס, אבל אין בעצם מלחמות כבר, יש רק מבצעים שהם בעצם מלחמות שלא קוראים למלחמות, ונכון, הוא יכול לפרוס כוחות ולעשות הרבה מאוד דברים. גם הקונגרס יכול לעשות דברים, כן? למשל, לשלול מימון. בית הנבחרים שהוא כרגע דמוקרטי יכול להגיד, אני לא מייעד לזה כסף. לאיזשהו קמפיין אגרסיבי שאתה רוצה לנהל. אבל מבחינת החנינות, בוודאי שהוא יכול עכשיו לחון הרבה מאוד אנשים, ולא תהיה על זה ביקורת
כן,
שיפוטית.
לסיום, מתי הוא יברך את ביידן לדעתך? אם בכלל?
זאת שאלה טובה, אני לא בטוח שבאמת אם בכלל, אני לא בטוח שהוא יגיע לטקס החילופים, ואני לא בטוח שזה, אני הבנתי שלוחשים על אוזנו כרגע, תודה, 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 שזה, תוותר, זה לא מכובד, זה לא נשיאותי, אתה רק יוצר המון המון נזק, אבל כמו שאנחנו מכירים את טראמפ, הוא בשלו.
מותר לו... להבדיל מנשיאים אחרים שעשו שתי קדנציות מלאות, 8 שנים, כיוון שהוא מסיים את אחרי 4 שנים, אחרי קדנציה אחת, מותר לו להתמודד פעם שנייה.
נכון, הוא יכול לחזור.
זאת אומרת, מותר לו, והוא יכול להודיע, גנבתם לי, שתיתם לי, עשיתם לי, אני חוזר בכל הכוח ב-2024, ולמה שלא יעשה את זה? זה בעצם הופך אותו לרלוונטי ולציוצים שלו לרלוונטיים לעוד 4 שנים.
אז יש כזה דיבור באמת, כמו שאני שומע, אבל אני חושב ש4 שנים זה הרבה מאוד זמן, ואנחנו לא יודעים מה תהיה הדינמיקה בוושינגטון, ומה יהיה הכוח שלו אז, ומי יקומו אולי במפלגה הרפובליקנית בהמשך שיקחו ממנו את הספוטלייט. עכשיו לא יהיה לו את הספוטלייט כל כך הרבה שנים, וזה יחליש אותו. ואני לא
יהיה לו, כי זה מוכר עיתונים.
ולקראת גיל 80, כמו שסמי אמר מקודם, שהוא יתמודד בעוד 4 שנים, גם הוא יהיה כבר מבוגר, אני לא יודע.
יפה, אדם שינר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
שנייה לפני שחוזרים, רצינו לספר לכם על מה שחשוב באמת.
אמא נחמדה מתקשרת אליי בוכה. מה מסתבר? פרצו לוואטסאפ שלה, לקחו את הזהות ודיברו בשמה עם הילדה. ומי שמחכה למטה זה לא האמא.
מה שחשוב. כלכלה זה כמו קטר, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם כיתור ושתנוע על המסילה. וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. במשבר הנוכחי הזרימו $3 טריליון בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
מה שחשוב.
היי, אני אבי פרנקל, ואני בטוח שהנושאים החשובים האלה ששמעתם עכשיו מעסיקים גם אתכם ביום-יום. התשובות לשאלות האלה, ולעוד הרבה שאלות חשובות, תוכלו למצוא בפודקאסט מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת. תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל הפלטפורמות הרלוונטיות, ספוטיפיי, גוגל, אפל ועוד, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אבי פרנקל.
שלום לדפנה מאור.
אהלן.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, ואת כותבת שיש פה הזדמנות היסטורית בעקבות הבחירה בביידן, ויש דבר מאוד גדול שהוא יכול להתחיל ממנו. מהו הדבר הזה?
הדבר הזה הוא הסביבה. אני רוצה לסייג ולהגיד שבניגוד למה שאנשים שאנחנו מכירים ומעריכים חושבים עליי, אני לא כזו נאיבית ואני לא עוזה וחולמת שביידן יחולל שינוי מדהים ויביא לאיזושהי אוטופיה. אבל אני כן חושבת שיש לו הזדמנות היסטורית. אנחנו יודעים ששני נשיאים קודמים היו נשיאים טרנספורמטיביים. אובמה היה הנשיא השחור הראשון, והוא נבחר על כנסי ההבטחה להצליח ולעשות שינוי והמון תקווה.
מה שהוא לא סיפק.
מה שהוא ממש לא סיפק. הוא עשה דברים שאי אפשר לזלזל בהם, כמו אובמה קר, הרחבת הביטוח בריאות, המון שיפורים בזכויות אדם, אבל הוא לא שינה את השיטה. וכשהשיטה לא משתנה, אז גם השינויים והשיפורים האלה לא מגיעים לא לכיס של כולם ולא ללב של כולם. אחריו הגיע נשיא מאוד טרנספורמטיבי, בזה שהוא ברט בעמודי התמך של הדמוקרטיה האמריקאית, לא הצליח לקיים את מה שהוא הבטיח לבחורים שלו, להפוך את אמריקה, להחזיר אותה לגדולתה, להחזיר בתי חרושת. עכשיו, אני לא חושבת שביידן יכול לקיים את כל מה שהוא מבטיח. הוא רץ על מצע מאוד פרוגרסיבי, יחסית לקודמיו. לא מספיק פרוגרסיבי או רדיקלי או נועז, אפילו אקונומיסט השמרן טוען. אבל יש סעיף אחד, וזה סעיף הסביבה. ולמה אני מציינת אותו? משא, זה ההבדל המשמעותי ביותר בינו לבין יריבו הפוליטי, שיקחיש את שינוי האקלים, ויקחיש מדע.
אבל השאלה אם זה יכול להיות בראש סדר עדיפויות, כשאנחנו בעיצומו של משבר קורונה, אירוע כלכלי עצום, יחסי סחר, מלחמת סחר עם סין, שלא לדבר עלינו, שאותנו מעסיקים כל מיני דברים כמו איראן. האם אקלים, שינויי סביבה, זה בעצם דברים שנמצאים ברשימת, שלושת הדברים הכי חשובים והכי דחופים לטפל בהם?
אני אגיד לך למה כן, ואני אחזור על זה שאמרתי שאני חושבת שאני לא הוזה. והסיבה לכך היא שדווקא במגפה עכשיו, אחת ההזדמנויות לייצר מקומות עבודה, זה השקעה בתשתיות, ולייצר מקומות עבודה בני קיימה ולאורך זמן, ולא להגיד נפתח מחדש את מכורות הפחם, נוריד את כל הרגולציה על מכוניות, וניתן ליצרניות לעשות מה שהן רוצות ולזהם את הסביבה. הקהל הצעיר והבוחרים הצעירים נהרו בחלקם לביידן בגלל שהם כן מודאגים מאיכות הסביבה, אבל אתה כן צודק שאנשים אומרים לא מעניין אותי עכשיו לאוויר, לא מעניין אותי הלוויתנים ולא מעניין אותי
הדורות הבאים,
אבל הם כן דואגים עכשיו לעצמם, ואם ישקיעו המון בתשתיות שהן נחוצות מאוד ויעשו את זה בצורה בת קיימה ותוך השקעה באוכלוסיות שאתה יודע, זה אוכלוסיות שבעצם הן עוברות איזשהו סוג של זעזוע, המקצועות הישנים שלהם נעלמים, אבל נוצרים מקצועות חדשים, אז בואו נשקיע בהכשרה מקצועית, בואו נשקיע בחינוך. ואני לא, שוב, אני לא מדברת על חינוך לא לכתוב פרחי בר, לא מדברת על לשכנע אנשים שהשינוי האקלימי וצריך לשמור על הסביבה. אנחנו צריכים חינוך. לא רק שם, בכל
אגב,
מקום.
אגב, משהו עולם. בהיסטוריה של ביידן מלמד שהוא חם מאוד על העניין הזה, או שהוא לא, קשור אליו באיזושהי צורה יוצאת דופן, או שזה יותר משאלת לב שלנו?
זה אג'נדה של צעירים באופן טיפוסי. אבל שאלת המשך לשאלה של סמי דפנה, איך הוא יוכל לעשות את זה, ובסכומים משמעותיים, כאשר מולו יש סנאט רפובליקני שמתנגד למקימת מכחיש אקלים?
טוב, אז קודם כל, הסנאט עוד לא סגור בינואר, עם סיכויים טובים באמת לרפובליקאים להמשיך להחזיק אותו, אבל זה עדיין, המרוץ עדיין פתוח, עוד לא נסגר.
זו הנחת מוצא של השווקים בכל אופן.
דבר שני שמאוד חשוב זה שהסנאט הרפובליקאי והרפובליקאים בכלל הם בעד השקעה בתשתיות. דרך אגב, זה הייתה אחת מגולות הכותרת של התוכנית הכלכלית של טראמפ, שלא יצא ממנה שום דבר, התשתית היחידה שהוא באמת התאמץ להשקיע בה, וגם לא כל כך הצליח, זה היה גדר הגבול עם מקסיקו, אבל התשתיות הנחוצות האלה מוסכם על כל הצדדים הפוליטיים בארצות הברית, שהתשתיות בארצות הברית לא טובות, שזה מחבל בצמיחה של המדינה, ושהיד הקפוצה שהייתה על הארנק במשך עשרות שנים, צריך לשחרר אותה. הצעה של זה עשויה להיות שיהיו אולי ויכוחים על ניואנסים, ולא רק הרפובליקאים, גם יהיו דמוקרטים שינסו לעזור לאינטרסנטים שלהם בתעשיות המזהמות, בנפט, בכל מיני תחומים. אבל אפילו תעשיית המכוניות לא ממש ססה להטבות לכאורה, להקלות שטראמפ נתן לה. יש המון המון ביקוש, גם מצד הקהל, וגם תראה מה קרה בקורונה, עם הביקוש למכוניות, עם זיהום האוויר, אנשים כן רואים שזה משפיע על החיים שלהם. אז אני חושבת שיש גם גב פוליטי רחב להשקעה בתשתיות, וגם אם חושבים על 2024 ועל הבחירות הבאות, הדור הצעיר, זה הדור של גרטה טונברג, גם אם הוא חי במקומות נידחים וכפריים יותר בארצות הברית.
כן, אבל היומיום שלו יעסיק אותו באמת, כמובן, הנושא של פרנסה בשנים הקרובות, הנושא אולי של מיסוי. עד כמה הצרות של ביידן בנושא מיסוי הולכות להיות מתורגמות מהר? כי בסך הכל כל העולם מתמודד כרגע עם חשש ממיתון ארוך וממושך, וכרגע לפחות זה הזמן שבו יש הרחבה פיסקלית, מזרימים כסף. יגיע הרגע שבו צריך לשלם את החשבון הזה. השאלה, ביידן יגיע עם גישה שאומרת מהר לשלם את החשבון, מהר מאוד הוא יגיש אותו לעשירים, לאנשים שהוא סימן אותם?
אז א', המשבר כנראה לא ייגמר כל כך מהר עד שביידן בכהונה הזו באמת יצטרך להתמודד עם החשבונות. אני אומרת את זה לא בשמחה עבורו או משהו כזה, זה לא דבר חיובי במיוחד, אבל ארצות הברית מגלגלת את החובות שלה משנה לשנה, מדור לדור, מגדילה אותם. להזכירנו, מי שהקפיץ את החובות עוד לפני הקורונה ואת הגרעון היה
טראמפ
עם הורדות המיסים שלו. וזה היה בתקופה לכאורה טובה לכלכלה. הבנקים המרכזיים, קרן המטבע הבינלאומית, כל הגופים הכי שמרנים שאפשר לחשוב עליהם, אומרים לממשלות, אל תחזרו על הטעות שנעשתה אחרי משבר 2008, אחרי, עם תחילת משבר החובות באירופה, שעברו מיד לצנע, סגרו את הארנקים, ופשוט גזרו על כלכלות שלמות, צמיחה איטית ואפילו מיתון. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד משתנה. הבנק הפדרלי ובנקים אחרים עומדים ומממנים בעצם, הם סוג של ספונסרים, זה פשוט מדהים, underwriters, לחובות של הממשלות. ההשפעות של זה הן מאוד מאוד שליליות, לא רק חיוביות, אבל כרגע, כמו שאמרתי, מה שמעניין את הפוליטיקאים ואת הציבור הנבחרים שלהם, זה הסיוע, זה הפרנסה, ואני לא חושבת שימהרו כל כך לסגור את הברזים, לקצץ ולגזור גזרות.
רק שאלה לסיום, הדבר הראשון שהוא עושה בעניין של משבר האקלים זה לחתום שוב על הסכם פריז? ביידן?
כן, אלה הערכות. אני חייבת להגיד, זה חשוב, זה צעד סמלי חשוב, הצהרתי חשוב מאוד, בדיוק כמו ש... דרך אגב, רק בשבוע שעבר ארצות הברית יצאה בפועל מההסכם אחרי שטראמפ הכריז שהיא יוצאת ממנו. זה חשוב ומהדד לא פחות מהיציאה של טראמפ. ההשלכות המעשיות של חזרה להסכם הזה, הן, מה שאמרתי בהתחלה, הן יותר הצהרתיות ופחות מעשיות, ולכן מה שנדרש זה באמת לעשות שינוי. אם ארצות הברית תוביל שינוי, אם היא תחזור לשלב קצת יותר ידיים עם סין ולהשפיע עליה ועל מדינות כלכלות מתעוררות שתלויות בארצות הברית, אז יכול להיות שיהיה איזשהו שינוי לטובה.
תודה דפנה.
תודה.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, היום בבוקר נפתחו לראשונה אחרי שבועות ארוכים מאוד כל החנויות הפתוחות שברחובות, אבל לא החנויות בקניונים וגם לא בקניונים הפתוחים. אז מעבר לשאלה האם זה מסוכן או כמה זה מסוכן, זה לא מה שמשרד הבריאות תכנן. זה נראה כאילו שמשרד הבריאות מאבד משקל בדיונים של נתניהו.
נכון מאוד, נכון מאוד, אנחנו, ואפילו, כבר לא מנסים אפילו להסתיר את זה, כלומר, אם אתה עוקב אחרי הרעיונות של דוקטור שרון אלרועי פרייס בתקשורת, היא ממש מביאה את זה בכל רם, בעצם אומרת, באופן ישיר, אני לא מקבלים את ההמלצות שלנו, אנחנו הבאנו מתווה מאוד מאוד מסודר, מתווה שבסך הכל היה מקובל על הממשלה, ובעצם הורגים לנו את המתווה.
אבל רוני, יש איזה היגיון מסוים בלבוא ולהגיד, כשהתחלואה גדולה, מקשיבים למשרד הבריאות, כשהתחלואה נמוכה, פחות מקשיבים להם, ודבר שני, אנחנו במילא רואים זליגה או ככה פתיחה של חנויות, של שווקים, עוד לפני החלטת הממשלה, והשאלה היא למה לא להכיר במציאות? זו המציאות, פותחים חנויות ומצפצפים על הוראות הממשלה, אז הכי אבסורד זה באמת להגיד שזה סגור בשעה שזה פתוח.
נכון, נכון, שתי סוגיות שונות לגמרי מה שאתם מעלה. אז נתחיל מהראשונה, מה זה אומר לא מקשיבים למשרד הבריאות כשהתחלואה נמוכה? זה בדיוק, אבל בדיוק, לחזור על הטעויות של ה... של היציאה מהסגר הראשון.
לא, אבל אתה רוצה לחיות עם... אי אפשר לחיות מסגר לסגר. אתה צריך לחיות עם הקורונה הזו באיזושהי דרך, כן?
בוודאי, ולכן הם הציגו מתווה. עכשיו אני אציג שנייה את משרד הבריאות, את אנשי המקצוע במשרד הבריאות, ולכן הם הציגו מתווה ליציאה מדורגת מהסגר, עם פרמטרים מאוד מאוד ברורים, קריטריונים מאוד מאוד ברורים, שאחד מהם, אחד המרכזיים שבהם זה שמחכים שבועיים בין שלב לשלב כדי לראות מה ההשפעה של השלב הקודם. לא קרה פה. אנחנו שבוע אחרי שלב מאוד מאוד דרמטי של פתיחת כיתות א' לדלת, עדיין לא ברור עד הסוף מה ההשפעה, אנחנו כן רואים אבל שמקדם ההדבקה עולה, שזה בעצם עוד הפרה של אותו מתווה. המתווה הזה בעצם הפתיחה היום של החנויות האלה, שבמאמר מוסגר אני אגיד, אני לא יודעת באמת כמה זה יתרום לעלייה בתחלואה, שאלה, אבל זה ממש שבירה של המתווה של משרד הבריאות הביא, וזה לא משהו ש... שאפשר להגיד עליו, טוב, הגיוני, בגלל שהתחלואה נמוכה. קודם כל, היא כבר לא נמוכה, אלא אנחנו מתחילה מגמה של עלייה בער, מאוד ברורה.
מקדם ההדבקה.
כן, מקדם ההדבקה, ודבר שני, דווקא זה, זה, זה בהחלט הזמן להקשיב למשרד הזאת. החלק השני של מה שאמרת, הוא חלק נכון, הוא כבר מעולם, לא מעולם המקצועי, הוא לא מעולם הפוליטי, הפרגמטי, של הריאל פוליטיק. בעצם יכול להיות שהשרים אומרים לעצמם, אולי לא בכל רם. אנחנו לא רוצים להצטער כמו כל כך חלשים וחסריונים. בסוף השטח אמר את דברו, בשטח אתה מסתובב ברחובות, אתה רואה שאנשים כבר פתחו את החנויות שלהם. ואנחנו לא רוצים לראות כמי שנגררים.
אגב, לא רק זה, גם נפתחו חנויות, גם נפתחו שווקים, גם הרבה מאוד בעלי מקצוע התחילו לעשות ביקורי בית, או אצלך, או אצלם. ואגב, חלק מהכלכלה השחורה, לא, וגם כלכלה שחורה מתחילה להתפתח. כלומר, צריך גם, העובדה שקבעו מתווה לפני חודש וחצי, ויש בו איזו סטייה של שבוע, היא נראית לי פחות חמורה מהעובדה שהרבה מאוד דברים פשוט... מה?
לחדד, זה לא רק הסטייה של השבוע, זה גם הסטייה מבחינת הדגלים האדומים. כלומר, היה צריך להיות מקדם הדבקה מסוים ומספר חולים מסוים כדי לפתוח את החנויות, ואנחנו עושים את זה במקדם הדבקה הרבה יותר גבוה ממה שנקבע. אז הסטייה היא מוחלטת מהמתווה. אז נכון, אתה צודק, יש פה עוד המון שיקולים, וזה פרוגטיבה, כלומר, זה הזכות של השרים בקבינט לקבל החלטות שבעצם מנוגדות למה שהמומחים של משרד הבריאות אומרים. אבל כן צריך לדעת איפה אנחנו עומדים. אנחנו עומדים בעצם בסטייה מהמתווה ובחוסר הקשבה כרגע למומחים. וכדאי להסתכל גם על נתניהו. נתניהו, אני ממש לא בטוחה שהוא רצה בפתיחה של חנויות האלה. אני חושבת שהוא קצת, גם צוטט היום בגלי צהל שר בכיר, שאומר שנתניהו מאבד שליטה בקבינט. זאת גם קצת התחושה שלי. יש ממש, היה פה כוח מאוד גדול של שרים נגד עמדת משרד הבריאות. משרד הבריאות נשאר בגידות מזהרת עם העמדה המקצועית שלו, ואפילו פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, היה בעצם הסכים לפתיחת החנויות בניגוד לעמדת משרד הבריאות. הוא אמר שזה הרע במיעוטו. כל הקלה כזאת היא בסופו, היא תגרום לאחד מהשניים. הקלה כאילו שהיא מחוץ למתווה או בניגוד למתווה. או בעצם לעלייה בתחלואה, ולקרב אותנו לגל שלישי חס וחלילה, או לטרייד-אוף, כלומר לזה שזה יעכב עוד יותר את דברים שאולי יותר חשובים לנו, וצריך אולי לעשות דיון על זה, שזה בסדר לעשות סדר עדיפויות בין כל מיני צעדים. יכול להיות שיבואו השרים, תבוא הממשלה ותגיד, שמעו, לפתוח את החנויות בגדים, שאנשים יוכלו לקנות בגדי חורף לילדים, זה סופר חשוב עכשיו יותר מדברים אחרים. אבל הטרייד-אוף הזה יבוא על חשבון עיכוב בפתיחה של כיתות ה' ו' למשל. אז זה משהו שצריך, שלדעתי לא מספיק מבהירים אותו לציבור.
כן, רוני, אבל אתה יודעת, הדבר שבאמת, אני חושב שגם הציבור כבר ככה התעייף מרוב סגרים, בדי בעלי עסקים לגמרי. שנמצאים בתוך האקורדיון הזה, והשאלה היא אם משרד הבריאות לא נכשל פה במציאת הנוסחה שמאפשרת לחיות עם הקורונה באיזושהי צורה ולהתנהל, ולא כל פעם לפתוח ולסגור.
מה זה נכשל? תראה, זה דילמה שמתמודדים איתה בכל העולם. אני לא חושב שאין, אולי למעט באמת מדינות באסיה שהלכו על אפס הדבקה, אין אף מדינה שהצליחה לפצח כרגע, וזה אפשר להגיד עכשיו בפה מלא, כי אנחנו רואים שכל אירופה נכנסת, הופכת לאדומה ונכנסת ל... מגבלות וסגרים.
אני חושש שבעצם נראה סגר שלישי ורביעי וחמישי, אנחנו נראה שרמת הציות הולכת ויורדת בכל סגר, כי אין מה לעשות, המאבק הישרדות הזה הוא מאוד קשה, ולכן יכול להיות שצריך לחשוב על עוד דברים מחוץ לקופסה, נעשה את זה אולי בפעם הבאה. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
עד כאן, אינטרסנטים להיום, תודה רבה איתן.
תודה רבה סמי.
תודה רבה למאיה וניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו, ניפגש מחר, להתראות.